צהריים טובים, אנחנו התחלנו פעם קודמת את פרק ב', הגענו לפסקה השנייה, אז נקרא רק את הפסקה הראשונה ונתקדם. מתוך ההכנה לרעיון האלוקי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה, ולמצוא שמה את מחסהו ובסיס עמדתו, ההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות ועל מוות שברעיון האלוקי, סובב הולך רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים. בחזיונות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של ערפילי צל מוות עם ניצוצי נוגה, עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוקית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה וההתאמה בישראל. אז כמו שאמרנו, הפסקה הזאת היא מתארת את המצב הטכני המעשי של הופעת ישראל בעולם. כביכול העולם התנהל והסתובב סביב עצמו במשך 2000 שנה, עד התקופת אברהם אבינו, זה הפסקה הבאה, ואז בשנת 2000 הופיעה המציאות שתיגל את העולם הנקראת עם ישראל. אז לכאורה נראה שעם ישראל היא איזושהי תוצאה של המציאות, איזושהי תוצאה של הספק שבמציאות. אבל כמו שאמרנו, עם ישראל לא נבחר במעמד הר סיני או במתן תורה, וגם לא ב-12 בני יעקב, וגם לא באברהם אבינו. עם ישראל נבחר טרם בריאת העולם, מסתכל בישראל וברא עלמא. בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא ישראל. ולכן כאן הרב לא מתאר, או לא מדבר על, על הערך הישראלי כרעיון, כמציאות רוחנית, אלא על ההופעה הישראלית במציאות. כמו שהרב קורא לזה, עד שבא הביטוי החי, עד שזה מופיע בחיים. של האידאה האלוקית בלבוש הסגנון הלאומי, שאז זה הופיע, השלב הראשון היה, בימי אברהם אבינו, שנת 2000 לבריאת העולם. אבל ודאי שההכנה לרעיון האלוקי, הקדוש ברוך הוא ידע מראש, שההופעה של אותו רעיון האלוקי בתוך הממד הלאומי, היא שייכת רק בישראל. ו-2000 שנה, העולם מסתובב סביב עצמו, וכביכול ברר לעצמו שהוא לא מתאים. זה כמו אמרנו הרבה פעמים, זה כמו אבא. שמכיר את כוחות החיים של הילד. אז אפשרות אחת שהוא מכוון אותו לפי כוחות החיים המתאימים. אפשרות שנייה, שלפעמים הילד צריך ללמוד בעצמו שיש דברים שהוא מסוגל לעשות ויש דברים שהוא לא מסוגל לעשות. אז לפעמים במרכאות צריך לשלם מחיר, כלומר הילד צריך להתנסות ולשלם את המחירים על הניסיונות, כדי שהילד ידע מעצמו, מתוכו ולא על ידי החלטה והכרעה חיצונית, מה מתאים לו ומה עדיין לא מתאים לו. אז אותו דבר כאן, כביכול. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והסתכל בישראל וברא עלמא, ומתוך שהסתכל בישראל וברא עלמא היה ברור שמה שיגל את העולם זה דווקא המציאות שנקראת עם ישראל, אלא מה? ההיסטוריה האנושית הייתה צריכה להוכיח לעצמה שכנראה אין ברירה במרכאות ברמת ההיסטוריה, וצריך לקרוא לעם ישראל לעזרה. ולכן באמת הנה חינמי, אומר המהר"ל, כשהקדוש ברוך הוא הלך לאומות העולם ושאל אותם, אתם רוצים לקבל תורה? זה היה פיקטיבי, זה היה בכאילו. הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם שהם לא מסוגלים. לכן אחד אמר, עם אחד אמר, לא מתאים לנו, לא תרצח, השני אמר, לא תגזול וכו'. אבל זה לא שבאמת הייתה אהבה אמין, אנשים היו אומרים, כן, נעשה ונשמע, אז באמת הם היו מקבלים תורה. אלא כל המהלך הזה היה כדי להוכיח להם שזה לא במדרגתם, זה לא בסגולתם, זה לא בישיותם, זה לא האופי שלהם. ולכן כל הפסקה הזאת צריך להבין אותה לא בהקשר הסגולי, אלא בהקשר נקרא לו המעשי היסטורי. ולכן כמו שכאן הרב אומר, סובב הולך הוא רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים. הרוח שהיא המנוע של הכל, הפנים של הכל, היא הולכת ומתבררת במהלך ההיסטוריה בדרכים שונות, לפעמים אפילו בדרכים מתנגשות אחת עם השנייה, בערבוביה של רב וטוב, עד שבאופן מעשי, מתי זה הופיע במציאות, בהוויה, כעובדה, כמציאות, עד שזה הופיע בישראל. וכאן הרב מתחיל ללמד אותנו, או מתחיל לברר לנו, ממתי הייתה ההופעה הראשונה שנקראת ישראל. תראו, בואו נאמר את זה כך, זאת שאלה מאוד חשובה. המושג הזה, רוח האדם, חוזר הרבה פעמים ברב. מה הביטוי הזה, רוח האדם? אז בואו נאמר את זה, בואו נדבר אולי ברמה הייתי אומר, לא ברמה הפוליטית, בממד הפוליטי, אלא ברמה שמצטיירת היום כפוליטיקה. ישנה מפלגה שרוצה להשיג הישגים מסוימים. כמובן, המפלגה הזאת היא תוצאה של משהו. המפלגה הזאת היא תוצאה של אוסף אנשים שחשבו איזושהי מחשבה, והמחשבה הזאת, כלומר, חשבו מחשבה שיש כמה ערכים שכדאי שיהיו במציאות, ואז הם התאגדו לכלל מפלגה, כפי שקוראים לזה היום, כלומר, לכלל פלג, הם סוג מסוים של, של, של השקפה, הם מבטאים סוג מסוים של כיוון, השקפתי וכו', ואז הם החליטו להתאגד באופן מעשי. אבל ברור שהמפלגה שעניינה לפעול במציאות, כדי לממש את אותה המחשבה שעמדה בבסיס המפלגה, המפלגה היא סך הכל הופעה של המחשבה. כלומר, יש כאן איזושהי תפיסת עולם, שתפיסת העולם הזאת רוצה לצאת אל הפועל, הדרך להוציא אותה מהכוח אל הפועל, להגשים אותה, זה ליצור גוף מעשי, שיגשים את הרעיונות המחשבתיים שעמדו בבסיס ההופעה המעשית. אבל זה יותר עמוק מזה. המחשבה של אותם האנשים על הרעיון של אותו ערך שצריך להגשים במציאות, זה לא מתחיל מהשכל האנושי, זה לא שישבו כמה אנשים ועשו עם האצבע, עשו ככה עם האצבע, ואז הגיעו למסקנה שיש איזשהו רעיון חשוב במציאות שצריך להגשים אותו. זה לא מתחיל ברמה הזאת, אלא הקדוש ברוך הוא ברא אדם באשר הוא אדם. והאדם הזה יש בו כוחות חיים שונים. יש בו רוח חיים. וכוחות החיים האלה, אם אפשר לומר, הכישרונות האלה, היכולות האלה, רוצים לצאת אל הפועל. ואז הקדוש ברוך הוא מעורר את כוח המחשבה, שבעצם ייתן ביטוי לרוח הפנימית, שלא מתחילה מהאדם, אלא מתחילה מהבורא, שאותה רוח הקדוש ברוך הוא שם באדם. ומתוך המחשבות, קם גוף מעשי, שרוצה להגשים את המחשבות האלה בפועל. אז אם נעשה רגע איזושהי סכמה, איזשהו סדר, יש כאן רוח האדם שמתחילה בבריאה האלוקית שהקדוש ברוך הוא שם בו את הרוח הזאת. רוח האדם הזאת לובשת צורה של מחשבה אנושית, והמחשבה האנושית לובשת צורה של, של מפלגה מעשית. הנה, בואו ניתן דוגמה. אני מציע, בואו ניתן דוגמה. אם יש לפנינו ספר אורות, אז כדאי לנצל את זה. אם אפשר לפתוח רגע בעמוד... בעמוד עין פסקה י"ח. עמוד עין פסקה י"ח. פסקה, אחת הפסקאות החשובות המפורסמות בספר אורות. שאלה מאוד חשובה וכדאי להתמקד קצת בשאלה הזאת. כי לפעמים אם המושגים לא מבוררים, אז אנחנו יכולים לא לכוון למה שבכלל כתוב. תראו מה אומר, מה כאן אומר הרב. ותשימו לב להגדרה של הדברים. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. הרב מדבר על כוח. למרות שהכוח הזה, הוא לא מדובר כאן על מפלגה. כלומר, לא מדובר כאן על קבוצת אנשים שלקחה לעצמה איזושהי אחריות על איזשהו רעיון ורוצה לממש אותו במציאות. למרות שבאמת, מצד האמת, ככה זה יופיע במציאות. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. אם תשימו אצבע פה רגע ונחזור עוד קצת אחורה, אורות המלחמה, פסקה א', עמוד י' ג', כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מה זה כוח משיח? לא מדובר שהמשיח בא. הנה, כאן הרב מדבר על מלחמת העולם הראשונה, וכבר עברנו שנייה, ואנחנו נמצאים במציאות כזאת שהיא מלחמת עולם ראשונה, נקרא לזה ארוכת היסטוריה, כל המציאות שלנו, של המין האנושי, ועדיין משיח לא הגיע. נו, אז אתה הרב אמרת שכבר בשנת 1915-20 התעורר כוח משיח. נו, איפה המשיח לא בא? נכון, הרב דיבר על כוח משיח. הרב לא דיבר על משיח כבן אדם. משיח הוא אדם, המלך המשיח. משיח זה תקופה, אי כבדת המשיכה. המשותף בין האדם לבין התקופה, שכאן מדובר כבר על מציאות ממשית מעשית. אנחנו חיים באי כבדה דמשיחה. או בלשונם של חז"ל, בימות המשיח. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, כשעם ישראל הגיע לעצמאות לאומית בתש"ח, הקמת המדינה, אז אנחנו לא חיים כבר בעולם הזה, אנחנו חיים בימות המשיח. כשימות המשיח האלה יוציאו מתוכם אדם ספציפי פלוני אלמוני שהוא המלך המשיח. אבל לפני המלך המשיח ולפני ימות המשיח יש מושג שנקרא כוח משיח. מה זה כוח? כוח משיח זה, אם אפשר לומר, איזה מין רוח אלוקית כזאת, כוח פנימי כזה שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, שם בעולם בתקופה הזאת, שהעולם כבר מצפה, העולם כבר רוצה, העולם כבר שייך, העולם כבר מתאים להופעת ימות משיח ומלך משיח. ולפני שכוח המשיח הזה היה במציאות, אז העולם לא היה מוכשר למשיח. ולפני כוח משיח, אם אפשר לומר עוד קצת אחורה, אורו של משיח. טוב, אבל לא ניכנס להבדלים. בכל אופן, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר הכוח המשיחי, הפוטנציאל המשיחי, הבכוח. זה עדיין לא בפועל. זה עדיין לא ימות המשיח, ועדיין לא מלך משיח. אבל זה כוח משיח. לכן שימו למה כאן אומר הרב, נחזור ליהודחת. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. כשהרב מדבר על כוחות, הוא לא מדבר על מפלגות וסיעות. הרב בהמשך משתמש בסיעות. אם תקפצו רגע באותה פסקה לעמוד עין א', בפסקה השנייה, שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. בואו נלך מהסוף להתחלה. זה מתחיל, זה נגמר, סליחה, זה מופיע בסוף, בשלוש סיעות. היום אנחנו משתמשים במילים אחרות אולי, מפלגות. שלוש סיעות יש בעולם. יש בעם ישראל, ותכף נראה דווקא בארץ ישראל, אבל זה מתחיל בכלל ממקום אחר לגמרי. בכל אופן, שלושת הסיעות, זה בעצם ביטוי חיצוני, זה גילוי של שלושה כוחות. ושלושת הכוחות זה גילוי של משהו יותר עמוק. עכשיו בואו נחזור למשפט הראשון. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. הרב כאן לכאורה מתאר מציאות עובדתית. ישנם שלושה כוחות חיים שמתגוששים בעם ישראל. מתי? כעת. איפה? בעם ישראל. איפה או באיזה זמן? לפני הכניסה לארץ ישראל ובארץ ישראל. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אז לכאורה נראה ששלושת הכוחות שעליהם הרב מדבר שתכף נראה מים. שלושת הכוחות האלה זה איזושהי מין מציאות חיצונית כזאת. קבוצת אנשים הגיעה לחבל ארץ מסוים, התחילו להתווכח. למען מה מקימים את חבל הארץ הזה? לא יודע אם מישהו כאן זכה להקים יישוב, אבל באספות החברים, בשנים הראשונות, כשמקימים יישוב, כל אחד יש את התיאוריה שלו, איך מקימים יישוב. מה הרעיון, מה המטרות, לאן זה הולך, איך עושים את זה באופן מעשי וכו' וכו'. כל אחד יש לו את הגישה שלו, את הנקודה שלו. אז באופן מעשי, איפה זה נראה בפועל ממש? כלומר, איפה אנחנו רואים את הכוחות המתגוששים? כשעם ישראל, ממש, נמצא בארץ ישראל, ממש, ובונה את עצמו ואת ארצו. זה מופיע. אומר הרב, אז זה לא מתחיל פה בכלל. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אבל פעולתה מפעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. זה לא קשור לתקופת גאולה בארץ ישראל, זה קשור בכלל לעם ישראל. ומצד האמת אומר הרב, השורש זה בכלל לא עם ישראל. ושורשיהם של שלושת הכוחות קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. האדם באשר הוא אדם, יציר השם, יש בו רוח אלוקים. האדם באשר הוא אדם כולל שלושה כוחות. ושלושת הכוחות האלה מופיעים אצל כל אדם. ובאופן יותר ממוקד וחריף בעם ישראל. ובאופן יותר חריף בתקופת גאולה. ובאופן יותר חריף, נהיה מעשים רגע, בתקופת בחירות. עכשיו, מה הם שלושת הכוחות? אנחנו מדברים כאן ארטילאי, בואו רגע נראה מה שלושת הכוחות. אנחנו עדיין בפסקה י"ח, למרות שזה לא הנושא שלנו, אבל חשוב מאוד להבין את המושג הזה, רוח האדם. שורה בערך חמישית או שמינית מההתחלה, עמוד עין. הקודש, האומה, האנושיות. שלוש מפלגות בעם ישראל, שהם שלושה זרמים, נקרא להם ככה, רוחניים, שמופיעים בגאולת ישראל, שהם בעצם שלושה כוחות בנפש עם ישראל, שהם בעצם שלושה כוחות בנפש האדם מאז בריאת האדם הראשון. הקודש, האומה, האנושיות. בואו ניתן איזה הגדרות יותר פשוטות. יש באדם כוח אחד, כנברא, כמגלה הבורא, כמגלה הבורא בפוטנציאל. יש באדם כוח אחד שרוצה שאיפת קודש, שאיפת אלוקים. יש באדם כוח שני, כוח שהרב קורא לו כאן אומה או לאומיות, כלומר כוח חברתי. האדם הוא יצור חברתי, ולכן הוא קשור לעם. יש הבדל בין עם ישראל לאומות העולם כמובן. ויש כוח שלישי, כוח אנושיות. אנושיות נקרא לזה בכותרת ראשית, שכל אנושי ומוסר אנושי. בואו נקרא את כל זה, בואו נקרא את כל זה בצורה יותר מפורטת, בעמוד עין א'. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת, האורתודוקסית. בואו נשתמש במושגים יותר ברורים לנו, החרדיות שלפני נגיד 50-70 שנה. כמו שרגילים לקרותה. מה מעניין את האורתודוקסי? הנושא את הדגל הקודש. כל מה שברור שהוא קודש. בית כנסת זה קודש? כן. מקווה זה קודש? כן. ישיבות זה קודש? כן. ארץ ישראל זה קודש? צריך יהיו. פיתוח הכלכלה הישראלית זה קודש? זה חומרנות. אז מה כתוב בסטיקרים בבחירות? והדרת פני זקן? יש היום פרסומת יפה של חב"ד, ואני לא נציג חב"ד. חינוך יהודי לילד, לכל הילדים, משהו כזה, לא בדיוק זוכר את הפרטים. משהו כזה, כן, בדיוק. כלומר, סיסמת הבחירות היא תהיה, התפקיד שלנו זה שלא יהיה חילולי קברים, שיהיו כמה שיותר תקציבים לישיבות, שיבנו כמה שיותר בתי כנסת ומקוואות. אני מגדיר, אני מגזים, אבל כרעיון. זהו. זה זרם אחד. זה כיוון אחד. זאת, אם אפשר לומר, מפלגה אחת. שהיא תופסת את הקודש במובן, סליחה שאני אומר, החיצוני שלו, ורק מה שברור שהוא קודש, מבחינתה הוא קודש. האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. כל מה שפשוט שהוא תורה ופשוט שהוא מצווה ופשוט שהוא קודש בישראל, על זה היא נלחמת. והיא נלחמת בקנאות, במרירות. חילול שבת? אין חילול שבת אצלנו. בטוב או בפחות טוב. פה לא ייסעו בכביש הזה. זה מה שמעניין אותה. ואסור לזלזל בזה. זה כיוון אחד. אנחנו עכשיו מדברים עוד פעם. לא על רוח ולא על כוח. עכשיו אנחנו מדברים על סיעה כבר. על הופעה מעשית. זה כוח אחד. סיעה אחת בישראל. השנייה נקרא לה ציונות החילונית של מפאי. היום אני לא יודע אם יש מפלגה שמייצגת כבר ציונות חילונית, כי שתי המילים האלה לא בדיוק הולכות ביחד. כן? אבל נגיד המפאי ניקים של פעם. נגיד. השנייה היא הלאומית החדשה, הציונות החילונית, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. המטרה שלנו זה כבוד העם, הלאום. איך זה בא לידי ביטוי? בהתגייסות לצבא, בפיתוח הכלכלה, בהחשבת הפוליטיקה. כל הצדדים החשובים מאוד שקשורים למערכת הלאומית של כלל האומה. השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית האומה, נעזוב את זה כרגע. נדלק כמה שורות. השלישית, עשייה השלישית, קראו לזה פעם שינוי, היום קוראים לזה חץ, או משהו כזה, יש מרץ בחץ, וכל זה שינוי, צריך להמציא את זה פתגם, משהו כזה. השלישית, ועוד פעם, אנחנו לא מדברים עכשיו פוליטיקה, רק המסרים. השלישית היא הליברלית. מה זאת אומרת? בעד מה היא נלחמת? מה מעניין אותה? מעניין אותה מעמד הביניים. מעניין אותה שכל אדם במדינה, כל אזרח במדינה יוכל להשתלם בלימודים אקדמיים. פיתוח השכל האנושי? מעניין אותה, אלוואי, תנו לחיות לחיות. מעניין אותה שכשמעבירים דגים ממקום אחד למקום שני, אז שזה יהיה בהדרגה 5 שנים. אבל כשמעבירים אנשים ממקום אחד למקום שני, את זה אפשר לעשות בזבנג. זה נעזור. אבל מעניין אותה העניין של תנו למוסר האנושי ולשכל האנושי את הכבוד המגיע לו ומגיע לו. אנחנו לא מזלזלים במוסר האנושי ובשכל האנושי. חס ושלום. השלישית היא הליברלית. פעם פגשתי בחור שהייתי במילואים. אמרתי, תגיד, איך אתה מגדיר את עצמך? מה אתה? מה? תן בבקשה הגדרה לאישיות שלך ולמטרות שלך בחיים. אמר הגדרה מאוד יפה. אני אדם כלל אנושי. אין לי זהות לאומית, ודאי אין לי זהות דתית, יש לי רק זהות כאדם. אמרתי לנו, אז למה אתה בארץ ישראל? הוא אומר, באמת זה מקרה. נולדתי פה, טוב לי פה, נעים לי פה, זהו. איך קרה זה פעם? יונתן גפן, קוראים לו. אוהב את החבר'ה. המושג חבר'ה רק במדינת ישראל, רק במשרד. חבר'ה, יש לי חבר'ה, אחי, מה שנקרא. השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין עדת תקיפה בחוגים רחבים. הנה ההגדרה. היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. תקציבים לבימה, לפילרמונית, דאגה למובטלים, דאגה למסכנים, דאגה לבעלי החיים. אני לא מזלזל, אני אומר זה בשיא הרצינות. תואר אקדמי, עדיף שלישי, זהו. חיים רחבים, במובן הכלל אנושי. אז הנה אנחנו רואים כאן שלוש סיעות, כלומר שלושה גופים מעשיים שרצים בבחירות, כל אחד למען השגת המטרות שלו. האחד מדבר על הלאומיות, אם עדיין מדברים על זה, השני מדבר על השכל והמוסר האנושי, כלומר על האדמיות, נקרא לזה ככה, והשלישי מדבר על האלוקיות. אלוקי, לאומי, אדם. או אלוקי, חברתי, אני. נקרא לזה כך. נו, שלושת הסיעות האלה, אומר הרב, הם תוצאה. זה לא יום אחד התאספו כמה אנשים, ואמרו, רגע, החלטנו שצריך לדאוג למובטלים. החלטנו שהחיות מסכנות, צריך לדאוג שהחיות יחיו. איך קוראים לזה? ירוק? לא, היה עוד משהו אחר. ירוקים. הירוקים. החלטנו על איכות, שאיכות הסביבה זה דבר חשוב מאוד. תזונה נכונה, לשמור על הירוק. חשוב מאוד. אבל זה לא עניין של איזשהו מפגש בין בני אדם, שיצר איזה מין סחרור מחשבתי, סערת מחשבות, והסערה המחשבתית הזאת הולידה מפלגה. זה לא מתחיל בזה בכלל. אלא מה? יש כוח באדם שרואה ערך גדול בממד הקודשי. יש כוח באדם שרואה ערך גדול בממד הלאומי. יש כוח באדם שרואה ערך גדול בממד הכלל אנושי. מאיפה הכוח הזה בא? הכוח הזה בא מרוח האדם. ומה היא רוח האדם? כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז הוא שם בו את שלושת הכוחות. אז מי צודק? שלושתם צודקים. אלא כמובן, בתנאי שזה נובע מקור הקודש, אמרנו כבר את זה הרבה פעמים, עסקנו בזה. זה בדיוק. שם יפת וחם. שם מדבר על השם, על המהות, יפת מדבר על הפתיחות, בית היא מאמין לכל דבר על השכל, וחם מדבר על החימום, בין אם זה הגוף, בין אם זה הנפש. והיו שלושת בני נוח היוצאים מן הטבע, שם, חם ויפת. שואל הנציב, וכי עד אז לא ידעתי שהם אלה שיצאו מהטבע, מי יצא מהטבע? בטבע היו שמונה אנשים סך הכל. נוח ואשתו, שלושת בניו, ונשותיהם, זהו. אלא אומר הנציב, הפסוק הזה לא בא לתאר לנו מי יצא מהטבע. אחרי שהעולם נחרב, והם בעצם הגרעין של העולם האנושי שלב ב'. אלא שלושת אלה הם שלושת סוגי בני האדם שמאז ועד היום יהיו בעולם. יהיו אנשים שמים שמחפשים את המהות, אנשים אלוקיים, זה עם ישראל. יהיו אנשים יפתים, שמה שמעניין אותם בעיקר זה השכל והמוסר האנושי. ויהיו אנשים חמים, שמה שמעניין אותם זה לזה החימום הגופני והנפשי. תעבור. לא רוצה לחלק חלוקות אחרות, אבל באופן כללי מאוד אפשר לראות ישראל, אמריקה ואירופה, ואפשר לומר אפריקה ואסיה, או יהדות, להבדיל הנצרות והאסלאם. זאת החלוקה. ולכן איפה זה מתחיל? זה מתחיל מרוח האדם. עכשיו נחזור למשפט הראשון, אם כבר שאלות אם אפשר. עכשיו נחזור למשפט הראשון בפסקה י"ח, עכשיו זה יהיה ברור מה רב רוצה. עוד פעם, בעמוד העין. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. והכוחות האלה הם מופיעים בצורה של סיעות, של מפלגות. המלחמה ביניהם, בין הכוחות, שימו לב, הרב מדייק מאוד, זה לא שלוש מפלגות, אל תחשוב שזה שלוש סיעות. זה לא עניין של שכל אנושי, של הכרעה בעקבות המאורעות. כמו שדיברנו אתמול בלילה, זה לא מתחיל מהמאורעות. אלא זה שלושה כוחות שקיימים בנפש האדם, כך האדם נברא. ושלושת הכוחות האלה הם לכתחילה. ושלושתם הכרחיים, בתנאי שהם באים לידי ביטוי, במינון הנכון ביניהם. לא במינון הכמותי, במינון האיכותי. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, זה מתחיל בעצם המציאות שנקראת ישראל. ויותר מזה, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. אז איפה הכל התחיל? ברוח האדם. מתי נקבע? כשהבורא ברא את האדם. באדם הראשון הוא כבר שלושת הכוחות האלה. ומלאך ההיסטוריה, כמו שהרב אומר, סובב רוח האדם. רוח האדם מחפשת. מה היא מחפשת? נחזור למהלך האידאות. היא מחפשת את החיבור בין האידאה האלוקית לאידאה הלאומית. והכוח השלישי, כמובן, כפרט, הוא גם קשור, אבל הוא לא מופיע בהקשר הזה, כי בהקשר הזה אנחנו מדברים על חברה, על ציבור. אני חושב, אחרי כל הקדמה הזאת, בואו נחזור אלינו, וכבר, הנה, נסיים את זה ורק ושאלות. סובב הולכו רוח האדם, לבקש את מגמתו בדרכים שונים. זה רוח האדם. הקדוש ברוך הוא שם רוח באדם. יוצר רוח האדם בקרבו. אז הרוח האנושית מחפשת. מה מחפשת? את הקשר, את סוד הקשר בין האלוקי לבין הלאומי וממילא גם הפרטי האישי. סובב הולך רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים. בחזונות מתנגדים זה לזה. זה כל ההיסטוריה המסובכת שלנו. בירבוביה של ערפילי צל מוות עם נוצרי נוגה. מאז בריאת העולם כבר 5,700 שנה. עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוקית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה והתאמה בישראל. פעם שעברה כמדומני דיברנו על הגובה והתאמה. אם אני לא טועה, נכון? עסקנו בזה. או שלא. לא, אז אולי נעסוק בזה עוד מעט. מתי זה הופיע היסטורית, על ציר ההיסטוריה? מתי רוח האדם קיבלה צורה ממשית? בשנת 2000 לבריאת העולם, לפי הפסקה הבאה, אברהם אבינו. מתי זה התחיל? לפני בריאת העולם. כשהקדוש ברוך הוא הסתכל בישראל, וברא את העולם, הסתכל בתורה וברא את העולם, הוא ברא שלושה כוחות. הוא אמר, חשוב לי, כביכול הקדוש ברוך הוא אמר, חשוב לי ששלושת הכוחות האלה יופיעו בעולם. דרך האדם, דרך בחיר האדם, כלומר ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון מתוך המבט הזה. לכן חשוב מאוד שנבין את הפסקה הזאת לא ברמה שעם ישראל הוא איזשהו תיקון פנצ'ר היסטורי. זה מה שהנצרות אומרת דרך אגב. הנצרות אומרת שכל המציאות שלה היא תיקון פנצ'ר היסטורי. אלוהים בחר בישראל, היה מאמן, בחר נבחרת. הנבחרת נכשלה במונדיאל, מפרטים את המאמן, או יותר נכון מפרטים את הנבחרת, מקימים נבחרת חדשה. זהו. אז הנצרות היא בעצם איזשהו תיקון של פנצ'ר היסטורי. שהיה אמור בכלל לא להיות. הנצרות כך היא מידע על עצמה, כלומר, זה יסוד השקפתה. שהמאמן התייש מהנבחרת, בחר נבחרת אחרת. הברית החדשה, מוקצה מחמת מיוס. יש ברית חדשה. היה עדיף שתהיה הברית הישנה, אבל מה נעשה? הברית הישנה לא מפיקה את הפירות המצופים. אז עכשיו צריך ליצור ברית חדשה. צריך מאוד מאוד להיזהר מהשקפה כזאת, ובטח לא להבין את זה כאן. עם ישראל לא נבחר כי ההיסטוריה נכשלה, והדרך היחידה לבחור, הדרך היחידה לתקן את העולם, זה דרך פתאום הגיע אדם בעולם שנקרא אברהם אבינו. ואחרי זה הגיע במקרה עם בעולם שנקרא עם ישראל, ואמר נעשה ונשמע. נו, ואם לא אומרים נעשה ונשמע? תשובה, היו חייבים לומר נעשה ונשמע. אני חושב עמוק על עמוק, כך מסביר המהר"ל, או מעין זה המהר"ל. כפיית ההר כגיגית עלינו, היא הנעשה ונשמע. היינו כפויים להגיד נעשה ונשמע. זה הפשט. זה לא שיש כאן נעשה ונשמע וכפר כגיגית. הנעשה ונשמע היה בכפייה. אי אפשר היה לא להגיד נעשה ונשמע. זה עצמו הכפייה, לומר נעשה ונשמע. בבקשה, שאלות, אורי, כן. דיברנו על זה, אני לא רוצה לחזור, עסקנו בזה באריכות. זאת שאלה, יש לנו הרבה עבודה בפרק הזה, פרק ב'. כלומר, שואל אורי, איך יכול להיות שמי שאמור לייצג את שם, מייצג את אנטי שם? חס ושלום, להבדיל, אנטי שמי. איך יכול להיות שהאיש הישראלי, הישראלי המצוי, לצערנו, הוא ישראלי כזה ששכח את זהותו, שכח את שמו, והוא מחפש פתרונות ביפת או בחם? כלומר, או שהוא שם את השכל האנושי במרכז, ואז הוא איש מדע, איש חוכמה, איש שכל, וזה חשוב מאוד, אנחנו לא מזדלים בזה. אבל זה צריך לבוא מתוך המקור הנכון. או שהוא שקוע במידות מקולקלות ובתאוות חומריות, גופניות ונפשיות. שאלה עצומה. כלומר, איך יכול להיות, אני אקצין את שאלתך, איך יכול להיות שעם ישראל מגיע לקלקולים מתוך ההשתעבדות אל יפת וחם, הרבה יותר חמורים מאשר הקלקולים באומות העולם? עסקנו בזה פעם בעריכות רבה, אנחנו עוד נעסוק בזה בזאת השם. כלומר, כשעם ישראל לא מגלה את השמיות שבו, אז גם את היפתיות ואת החמיות שבו הוא לא יכול לגלות. ואז היפתיות והחמיות שבו תתגלה בצורה היותר מקולקלת, היותר מעוותת. בוא נדבר ישר. אתה מכיר עוד עם בעולם, ובלי להיכנס לרמה ההשקפתית כעכשיו, אלא ברמה המעשית. אתה מכיר עוד עם בעולם, שהיה מאמר על ביטחונו, כפי שאנחנו מאמרים על הביטחון שלנו. אתה מכיר אדם בעולם שהיה מכניס רוצח הביתה ונותן לו חדר, ונותן לו כמעט לגיטימציה לעצמאות מוחלטת? איך הגענו לכזה איבוד שכל? לכזה איבוד שיקול דעת? איך? והמציאות מוכיחה לנו מול העיניים, אנחנו ממשיכים לנסות. כל עם נורמלי, כל אדם נורמלי, כשהוא רואה, א', שהיה מנתח בשכלו, היה מגיע למסקנה ברורה, ב', המציאות הופכת על פניו. ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. מה שאמריקאים ידעו בוויטנאם ויודעים בעיראק, אנחנו פה בארץ ישראל לא יודעים. שאנחנו פה חווים את החוויות על בשרנו, ממש לצערנו. מישהו לא ידע שיהיו קסמים באשקלון. מישהו היום לא יודע במדינת ישראל שאוי ואבוי מה יכול להיות, חס ושלום. מישהו לא ידע שהגבול ברפיח יהיה פרוץ לחלוטין? מה, אנחנו תמימים? אנחנו בת יענה? כל אדם ברדת, ילד בן 15 יכול להבין את זה, ילד בן 8 יכול להבין את זה. אתה מכיר עוד סברה כזאת שאומרת שאם יש פושע, אתה מחכה שהוא עושה את הפשע ואחרי זה לתפוס אותו. ולא להקדים תרופה למכה? אתה מכיר עוד עם בעולם שהתגובה שלו היא במבחן התוצאה ולא במבחן הכוונה? זה הגיוני? יש אויב, יורה עליך טילים, הוא חוצה להרוג אותך. פעם הוא לא הצליח. אז לא עושים פעולה בשכם. אבל אם הייתה... אם תפסו משהו, עכשיו 3 ימים. מבצע בשכם. ואז מה מודים החדשות? שתפסנו מעבדת נפץ. יישר כוח. אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל זה חוסר פרופורציה, זה דיספרופורציה לחלוטין. זה הגיוני לשפוט את הדברים במבחן... כל אבא, כל אמא יודע שכשהוא מחנך את ילדיו, אסור לשפוט את הדברים במבחן התוצאה. כי לכל תוצאה יש סיבה. ואם אתם לא מזהה את הסיבה, אתה שם פלסטר במקום שצריך ניתוח. זה לא קשור ליראת שמיים, זה לא קשור לאמונה בהשם, זה קשור לשכל של ילד בן 5, לא בן 8. איך עם ישראל מגיע לקלקולים כאלה? לחוסר תובנה בממד האלמנטרי ביותר. ואני בכוונה תופס את סוגיית הביטחון כמשל. איך אפשר להסביר את זה? זה אתה שואל בעצם. סוגיות ארוכות. ועוד, בלי נדר עוד נעסוק בהן. אבל רק שנראה שמה שאתה שואל זה נכון. כלומר, כשאין בנו שם, אז אין בנו יפת. אז מה הפלא שאנחנו מקום 42 במתמטיקה בעולם? ומה הפלא שדווקא המוסדות הדתיים הם במקום הכי גבוה בארץ בלימודי המתמטיקה? אני מדבר עכשיו נתונים, עובדות. אין שום פלא. כשאנחנו שם, אנחנו גם יפת וחם. כשאנחנו לא שם, אז הכל מתערבב ומתערבב עד כדי כך שמצבנו יותר גרוע מאשר אומות העולם. מה שאמריקה מבינים בשכלם, אנחנו לא מבינים. כל סוגיית החמאס, כמשל, זה רק עניין של זמן, איך יימצא הזיגזג המתאים. ואני מבטיח לך, ואני מוכן לחתום על זה וישים פה פתק בקיר. חותם על זה. שהראשונים שימצאו את הזיגזג זה עם ישראל. הזיגזג זה למה כן מדברים עם רשות טרור. כשהחוק האמריקאי אומר שאסור לדבר עם רשות טרור. אנחנו נמצא את הזיגזג המתאים, אל תדאגו. זה כואב מאוד. רבותיי, אנחנו לומדים עכשיו ספר אורות, אנחנו לא לומדים, אנחנו לא פוליטיקאים הרי. ברוך השם. לא יודע מה אתה פוליטיקה עכשיו בכלל. לכן השאלה של רועי היא שאלה חשובה מאוד. מה זה רוח האדם? לכן קצת התרחבנו. רוח האדם הכוונה, התוכן האלוקי שהקדוש ברוך הוא שם באדם מעצם בריאתו, מעצם היותו נברא על ידי בורא. ורוח האדם הזאת מתלבשת בכוח, ומתלבשת בשיאה, ומתלבשת במפלגה, ומתלבשת בסוף בכסף, ובשררה, ובשלטון. אבל הלבוש הזה הוא לבוש, אסור להתבלבל. אז הרוח האנושית הולכת ומסתובבת 2,000 שנה, מחפשת את עצמה. הרי כולם ידעו שהפתרון הוא בעם ישראל, נכון? אבל בממד המעשי הולך וסובב רוח האדם 2,000 שנה. עד שהגענו לאברהם אבינו. בבקשה. ודאי. זה כל מה שאמרנו בפרק א'. מה למדנו בפרק א'? שהאידאה האלוקית, עוד פעם, הרי אנחנו אמרנו, שהמשפט המרכזי בפרק א', אני חוזר לעמוד קוף ג', שורה בערך שישית שביעית מלמעלה, מיזוג הרעיון האלוקי עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. זה האידיאל. לא, למדנו שהתהליך ההיסטורי מתכחש לזה. עד כדי שכחת האלוקיות, שלב ב' שכחת הלאומיות, שלב ג' בחילה בפרטיות. שאנחנו נמצאים כנראה בתפר בין ב' לג'. כאנושות. מה? לא. לא מה?
אפשר.
אפשר? אבל אנחנו אמרנו, המבחן הוא לא ההיסטוריה. המבחן איפה רוח האדם נמצאת. המבחן מה עומד בשורש האדם. המבחן זה לא התוצאה. המבחן זה מה הסגולה, מה הרוח, מה הבורא שם בנברא, לא מה הנברא בחר לבחור. לא, לא, אנחנו מאמינים שבסופו של תהליך, ודאי, לא, צריך להגיד דברים ברורים. אנחנו מאמינים שבסופו של תהליך, אומות העולם, יהיו, יגלו את הרעיון האלוקי, המתגלה בתוך הנטייה הקיבוצית שלהם, שמתגלה בתוך הצורה הלאומית שלהם. ודאי אנחנו מאמינים בזה. מה, אנחנו התייאשנו מהאנושות? חס ושלום. מה, התייאשנו מהשכל האנושי? מה פתאום? התייאשנו מהמוסר האנושי? התייאשנו מהאסתטיקה? מה פתאום? התייאשנו מכישרונות החיים הטבעיים שהקדוש ברוך הוא שם בנפש האדם? מה פתאום? אוי ואבוי אם אנחנו מתייאשים. מה פתאום? הפוך. אנחנו מאמינים באדם, כי באמת האדם יש בו בורא, ולכן הוא נקרא נברא. אלא מה? המציאות היא כזאת שלפעמים צריך להגיע לכביש ללא מוצא כדי להבין שטעית, ואז אתה חוזר אחורה, ואז אתה מתחיל לחפש את הדרך הנכונה. ולפעמים אפילו אתה מגלה שאתה צריך עזרה, כי התעקשת לא לשאול אף אחד איך מגיעים. תך, הגעת לכביש לא מוצא אחרי 20 דקות. עכשיו אין ברירה, צריך לשאול מי שמכיר את השטח. שלמה המלך, עם ישראל. נגיע לזה בהמשך. בבקשה. זה מתאים לשעה 10:50.
זה מתאים לחמאס ולנתניהו.
עוד פעם פסוק הזה?
חבקוק, פסוק ט', פרק א', כולו לחמאס יבוא מגמת פניהם קדימה.
רק אני חושב שצריך לשנות ממילה אחת, לא מגמת פניהם, אלא מבט פניהם. כי אם הם שייכים למגמה, אז לא היו קוראים לאחורה קדימה. אבל אנחנו פה אמרנו, לא פוליטיקאים. הרעיון. טוב, עד לכאן חזרה ואולי קצת יותר מה שלמדנו. אולי רק עוד הערה אחת בהקשר הזה אני רציתי לומר. יש כאן איזשהו ביטוי חשוב. עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוקית בלבוש הסגנון הלאומי, ברום הגובה וההתאמה. בדרך כלל האידאה האלוקית והאידאה הלאומית סותרות זו את זו. כלומר, בדרך כלל החברה, החברתיות, סותרת את הקשר של האדם אל הבורא. הרמח"ל למשל, כשהוא מדבר בספר מסילת ישרים על הדברים שמפריעים לאדם במידת הנקיות, הדברים שמפריעים לאדם להתקשר אל השם, עכשיו הוא אומר, אחד הדברים זה החברה. קוראים לזה היום לחץ חברתי, השפעות חברתיות גלויות וסמויות. נו, אז אם כן הציבור, אני חושב שכל אחד מאיתנו שהתפלל פעם באיזשהו בית כנסת כזה או אחר, אמר לעצמו, הייתי יכול להתפלל יותר בכוונה, אם הייתי מתפלל בבית, או מתפלל במקום יחידני, בלי לבוא לבית הכנסת שבו מפטפטים על ידי או לא מכוונים. כלומר, יש איזה מין תפיסה כזאת שיש סתירה בסיסית בין להיות קרוב אל האלוהים לבין להיות יצור חברתי. בין האלוקיות לבין הלאומיות. אומר הרב, זה נכון אצל אומות העולם. אצל אומות העולם אין התאמה בין לאומיות לאלוקיות, כמו שכבר דיברנו בעריכות, כי אצלם הלאומיות היא שותפים ולא ציבור. עסקנו בזה. אז אצלנו זה מתאים, יש התאמה, התאומים הם לא זהים. גם יעקב ועשיו הם לא תאומים זהים. וכמו שלמדנו, מזל תאומים הוא המזל שמכיל את התלה של ניסן ואת השור של אייר, ואז אפשר להגיע לסיוון לתאומים. התאומים זה לא שני תלאים או שני שברים, זה תלה ושור, או יותר נכון שור מתוך תלה. לכן כאן לא מדובר שהאידאה האלוקית והאידאה הלאומית זה דבר אחד. אבל זה מתאים, זה תואם. אפשר לגלות את האלוקיות בלאומיות לכתחילה. ובשביל זה, לא רק אפשר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ברא את העולם כדי שהאלוקות, וזה הפסקה הבאה, שהאלוקות יתגלה בלאומיות. ב', לא רק זה מתאים, זה גבוה, זה עמוק, זה מרומם, זה מדרגה, זה מדרגה. ברום הגובה, עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוקית בלבוש הסגנון הלאומי, ברום הגובה וההתאמה. הלאומיות לא מקטינה את האלוקיות, והאלוקיות לא מקטינה את הלאומיות. לצערנו הרב יש תופעה כזאת, שאדם חושב שאם הוא רוצה להיות קרוב אל השם, הוא צריך להיות כמה שיותר פרוש מהחברה. אתה יותר פרוש, אתה יותר אלוקי. אתה יותר חברתי, אתה פחות אלוקי. לא. זה מתאים וזה גבוה. עד רבה. הפסקה הבאה תלמד אותנו שבשביל זה, בגלל זה, מפני זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת עם ישראל כבסיס ושורש העולם, כדי שהאלוקות תתגלה בלאומיות, ולא בפרטים, לא בצורה יחידנית. תראו רגע, אם הגענו לכאן, סוף הפסקה השנייה למען דעת, בערך 8 שורות מסוף הפסקה השנייה, בעמוד שלנו, קוף דלת. למען דעת, שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש חיים באור האידאה האלוקית. זה לא חידוש. מצאנו חסידים ונזירים ואנשי קודש וחכמים מצוינים גם מצלומות העולם. אין שום חידוש בזה שאדם יחיד עובד את אלוקים בטהרה ובנקיות. אין שום חידוש בזה. אלא מה? כי גם עמים שלמים, עם כציבור, על כל המורכבויות של המילה ציבור והמשמעות של הציבור, כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות. מין רום האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, כלומר כל הערכים היותר רוחניים, עד המערכות הרחבות, הסוציאליות, המערך החברתי של האומה, הפוליטיות והאקונומיות, הכלכליות, ועד הפרולטוריון לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל ואת העולם לא כדי שאנחנו נהיה צדיקים פרטיים. זה גם אצל אומות העולם קיים, והקדוש ברוך הוא לא צריך לברוא את עם ישראל בשביל זה. הקדוש ברוך הוא בחר וברא את עם ישראל כדי שיתגלה שעם יכול לעבוד את השם בקדושה. שלאומיות יכולה לגלות אלוקיות. בכל המערכות המעשיות, פוליטיקה, כלכלה, צבא, מדע, התיישבות, בכל הרמות. ואז אם עם ישראל באמת מוצאים מעצמו מהכוח אל הפועל את משהו, אז כל האנושות תראה שזה אפשרי. ולכן, מי שאל מקודם איפה האנושות כאן? שאתה שאלת. אנחנו לא מתיישים מהאנושות. למען דעת. למען דעת כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני מסוגלים לגלות את האלוקיות בתוך האנושיות, בתוך הלאומיות. אלא מה? בשלב הראשון זה יופיע דרך עם ישראל. הוטל עלינו. טוב, אז אנחנו פעם הבאה, בעזרת השם, נתחיל את הפסקה בראשית מטאו של העם הזה. יישר כוח.